טוב, ערב טוב. אנחנו היום לומדים סוגיה, או בעצם רשימה של מאמרים בשאלות, בח' עמוד ב' עד אמצע ת' עמוד א'. חלק מהשאלה היא מה הקשר בין המקרים. ודאי שיש קשר מילולי בין המקרים. בכולם, אדם אומר לאישה הרי מקודש שלי בזה או בזה בזה, והיא אומרת לו, במקום לקבל, היא אומרת לו לעשות עם זה משהו. אבל כפי שנראה, השאלה היא אם בעצם זה רק כולם דוגמאות לאותו יסוד, או שיש כאן, לפחות בחלק מהמקרים, יסודות אחרים. אז אנחנו נעבור עליהם לפחות חמישה ראשונים, אחד אחד. בסוף של דבר אנחנו נתמקד במקרה של תנאים לגבי סלע, ותנאים לאבא ואביך, והמקרה של כלב. אבל נתחיל מההתחלה. המקרה הראשון, תנו רבנן, בשורה העשירית בדף ח' עמוד ב', תנו רבנן, התקדשי לי במנה. אז זה הוא מציע לה, כן? התקדשי לי במנה. והיא אומרת, היא עונה, נטלתו, היא אכן לוקחת, וזרקתו לים, או לאור, או לכל דבר העבד, אינה מקודשת. טוב, זה ברור מה הסיבה. סך הכל, אי אפשר לחפש כאן סיבות אחרות, כי נטלתו, היא כן קיבלה. זה לא שחסר כאן נתינה. הוא נתן לה את המנה. אז למה היא לא מקודשת? אז זה ברור שהסיבה היא בגלל שאין הסכמה. היא לא אמרה לא. להפך, היא לקרץ על הידיים. אז זה כאילו אמירה כן, אז בסדר, צריכים להבין את ההקשר, זרקתו לים, או לאור, או לכל דבר העבד, זה גילוי דעת שהיא לא מעוניינת בלשון המתה. אלא, שהגמרא פשוט שואלת שאלה, כיוון שגם המקרים וגם מודגש, או לכל דבר העבד, אז מבחינה פסיכולוגית, מבחינת הגילוי, מילטה שיש בזה, אז זה באמת חזק מאוד. היא שללה את המתנה, למרות שהיא קיבלה אצל ידיים. אבל מה יהיה אם זה לא עד כדי כך דרמטית? השדתינו, כמי, אם היא זרקה את זה בחזרה אליו, אז זה לא הלך לאיבוד. אז אולי שם הבי קידושן. הקאמר עלי שקיר לא בעינה, אומר הגמרא, לא מבאי, כאמר לה. לא מבאי שדתינו כמי דולה בקידוש, אני מזרקתו לים עוד האור, אם הכוון למחי בבי קידוש שקדש נפשה. והדה כעבדה, הכי, סברה, עובדה כאלה, היי גברה, עיר התחנו הוא, או לא, כמה שמלה. זאת אומרת, הוא אומר שבדי אם זורץ וחזרה אליו, זה דחייה, זה פירוש דחייה, כולנו מבינים את המשמעות של המעשה הזה. ואם זרקתו לים או לאור, אז יש הווה מינה שהיא לא דוחה. מה זה יכול להיות? אז כבר נותן את איזשהו סיפור כאן. היא בעצם רוצה להתקדש, אבל היא רוצה לבדוק אותו. לראות אם הוא יתרגז מזה שהיא לא מעריכה את המתנות שלו. האמת שאני לא מבין את המקרה, כי אם הוא ייקשה במבחן, אז מה היא תעשה? היא כבר קיבלה את הקידושן. אולי זה על צנאי? לא בדיוק הבאתי את המקרה, אבל הסברה הפסיכולוגית היא שהייתי חושב, זה רק קו המינה, הייתי חושב שלזרוק את זה לאיבוד, אז יש איזושהי מחשבה חיובית שאפשר לעשות בזה. אני חושב שהשידוך הזה הוא לא השידוך הכי מזהיר בעולם, שהיא דווקא מציקה לו ביום הקידושין, כדי לראות איך הוא, מה המזג, מה מסגור. חומק כמה השמלן שלו. אז טוב, אז היסוד הראשון, המקרה הוא דווקא חשוב, לא כל כך בגלל המקרה עצמו, בגלל שהיסוד שומר, המציאות שעומדת מאחורי זה. דיינו שבפועל, בקידושין עצמם, אז אין אמירת כן. או חייב להיות אמירת כן. אני הייתי בכמה חופות, אבל זה מנהג של מסדרי קידושין צעירים חדשים, שמחליטים מתחת לחופה, לפני הקידושין כמובן, לשאול את האישה אם היא עדיין מסכימה. או שהיא מסכימה. אבל למעשה זה לא מה שבדרך כלל קורה, ואין זה בשום צורך, ובתוך המעשה קדושין עצמם, אז האישה לא עושה משהו. היא מקבלת, אבל היא מקבלת גם פסיבית. יכול להיות שהקבלה הזאת היא קבלה, היא כן מייסה, אבל למעשה שלא כל כך ניכר לעין. אז איך יודעים שאישה מסכימה? אז למייסה התשובה היא, בדרך כלל כמובן יש דיבורים לפני כן, אבל כמו שאומרים כאן, לאו דווקא. אז למייסה התשובה היא שהיא לא דוחה. המקרים בגמרא, שאישה שקיבלה כסף היא לא מקודשת, בגלל שהיא זרקתו, היא צריכה להראות שלא. אבל אם היא מקבלת אצל היד והיא לא זורקת, אז היא קיבלה, כנראה שהיא קיבלה. וזה נחשב להסכמה, וזה בלי קשר לזה שצריכים דעת האישה כמובן. זה לא שאישה מתקדשת בלי דעת, יש אפילו שיטה, והראשונים שהיא צריכה יותר דעת, יש יותר סיבה לבטל קידוש שמחוס לדעת האישה משום מדעת הבעל. סך הכל זה שהיא זאת שמתקדשת, הדעת קניין זה שלה. אבל למעשה הדעת שלה נגלית, היא מופגנת על ידי קבלה פסיבית. לכן זה כל כך חשוב לבדוק, אז מה היא יכולה או צריכה לעשות כדי להראות שלא. השאלה הזאת עולה לפעמים, בסך הכל בקידושים נורמליים, אז אין באמת שאלה. יש חופה, יש תזמורת, זה ברור מה קורה שם. אז היא לא צריכה להגיד משהו שאנחנו נהיה משוכנעים שהיא רוצה. השאלה תמיד עולה כשיש ספקות לגבי מעשה צחוק או משהו. פעם באיזה 8-9 שנים קורה שבאיזשהו סעודה שלישית בני עקיבא, אז מישהו לוקח חתיכת חלה, שם את זה על יד האישה והבחורה ואומר לה, הרי את מקודשת לי. ואז, וואו, אם היא צריכה לזרוק את זה מיד, לא זרקת מיד, אז יש כאן שאלה. כן? אז זה המקרה הזה דווקא מדגימה את זה, אבל הספרה היא די פשוטה, כן? אז השאלה בגמרא היא, איך אני מפרש תקשורת לא מילולית? כן? איזה מעשים מגלים? וזה המקרה הראשון. אני רק רוצה לשים יד את המקרה האחרון בסוגיה, כי זה יעשה לנו סנדוויץ' לגבי הספרות. הגמרות מהשורה האחרונה של חטא עמוד ב' וחוד חטא עמוד א', הם מקרים שבו, אחרי איזושהי הקדמה, שזה לא חשוב, הוא נותן לה, או הוא מציע לה, והיא אומרת משפט, הווה מהווה, אמר רב חמה, כל הווה מהווה לאו כלומו. ויש כמה מקרים כאלו, ורחמה מקרה של, כמו היא אומרת, שם זה לא מעשים, היא אומרת משהו, היא אומרת לו, אתה יכול לתת לי, תן לי את זה. השאלה אם זה תן לי את זה, ואני אתקדש כפי שאתה דיברת, או לא זה, אני לא מתקדשת, רק תן לי. למה אני מזכיר את זה? כלומר, המקרה הראשון, המקרה האחרון, הם משותפים בדבר אחד. השאלה היא איך לפרש, במקרה הראשון, איך לפרש התנהגות, זרקתו ליה, והמקרים האחרונים זה איך לפרש דיבור, כי גם דיבור הוא לא תמיד מפורש, היא לא אמרה כן. הוא אמר לה, אני אתן לך משהו ואת תתקדשי לי, אז היא אומרת, תן לי. שאלה איך לפרש אותו. זה מה שאמרתי, שלכאורה היה עולב דווקא מזה, זה בטח היה עדיף, אם כל המקרים באמצע גם כן היו על אותו ציר. וזה נראה אם זה מסתדר או לא. שזה תמיד שאלה אם היא באמת בסופו של דבר הביאה הסכמה או לא הביאה הסכמה, או הביאה התנגדות. לא כל כך יצא, אבל בוודאי שיש כאן סברה טובה להגיד שזה מה שקורה, ואז הסוגיה לא תהיה במיוחד מעניינת מבחינה למדנית, כי אוקיי, זה תמיד אומדנות. איך נביא איזשהו מומחים או קבוצת בדיקה, ואני אגיד לכם איך אתם מפרשים, איך אתם מבינים את ההצגה, את הדיבור, את המעשה שקרה פה. טוב, במקרה הבא, התקעת שלי במונה, היא עונה התנאים לאבא ולאביך, אינה מקודשת, על מנת שיקבלו לי מקודשת. טוב, אז כאן הגמרא אומרת, הברית אומרת, אם הוא אומר להתקדש במנה והיא אומרת, תן את זה למישהו אחר, הדוגמה היא אבא ואביך, אבל מאביך במיד אחר כך יש מקרה התנאים לפלוני, בדין אותו דוד, אז אינה מקודשת. זה לא נחשב להסכמה, אלא הפוך. אבל אם היא אומרת, על מנת שיקבלו לי, אז מקודשת. תן את זה, הוא אמר, אני אתן לך מנה. אז היא אומרת, תן את זה לא, שהוא יקבל את זה בשבילי, אז היא מקודשת. רש"י אומר, כשהוא כשהגמרא שואלת אחר כך מה הווה מינה לחלק בין אבא לבין אביך לבין פלוני, אז הגמרא אומרת וצריכה דאי אשמעינן אבא ואביך, אבא ואביך התמהו דחי אמרה מנת שיקבלו מנה וקידוש ונסמך דיית אילויה סבר אבדן לשליחו תאי, אבא פלוני לא. כמה שונות שאין הבדל. אז הגמרא השתמשה בביטוי שליחות, ורשי עומד על כך, רשי דמתחיל שמחה עלי, דעבד שליחותי, וכי מקבלו הווי שלוחה ומקדש. זה שרשי חוזר המילה שליח, לכאורה זה בגלל שהוא מפרש את הגמרא בדווקא, כפשוטו. איך זה עוזר? שהיא בסופו של דבר לא קיבלה את הכסף. היא אמרה, תן את זה למישהו אחר, שיקבלו בשבילי. אז מה זה יקבלו בשבילי? איך הם מקבלים בשבילה? אז רשי כנראה עונה שהם שלוחים שלה. הם פועלים בתור שליחים, הם מסכימים להיות שליחים, וזו השאלה של סמך דייטה. אם אתה אומר, תן את הכסף למישהו זר, אז אולי לא ברור לה שהוא יסכים, אבל על אבא ואביו, אז בטוח שהוא מסכים להיות שליח, דאב את שליחותי, וכי מקבל היה בשלוחה, עצם כשהוא יקבל את הכסף, האדם השלישי הזה, כשהוא יקבל את הכסף, כאשר גם הסבירו לו מה זה, אומר, אני נותן לך את הכסף, כי האישה אמרה לתת לך במקום לתת לה, אז עצם ההסכמה שלו לקבל, אז הוא גם מסכים להיות השליח שלה. טוב, אם זה כך, אז אין בזה חידוש. יכול להיות לפי זה, לפי רש"י באמת יוצא, שכבר אנחנו ניתקנו את הקשר. אז תן לאבא, הוא לא בהכרח דחייה. זה רק אין מעשה נתינה. במקרה הראשון, היא קיבלה וזרקת על הים. אבל כאן היא מעולם לא קיבלה את הכסף. אם הפתרון לבעיה זה להפוך את אדם השלישי לשליח, זה אומר שהחיסרון שבבעיה היא חוסר שליחות. מה זה חוסר שליחות? שלוחו של אדם כמותו. אז בלי שליחות זה לא כמותו. היא לא, פשוט לא קיבלה את הכסף. אז הוא מעלה את מקודש שלי במן הזו. והיא אמרה, אני רוצה, באמת אני רוצה, אבל אני מבקש שלא תיתן לי את הכסף, הוא לא נותן לה, לא נותן לה, שם את זה מקום אחר, אז היא לא תהיה מקודשת. כן, אז לפי הפירוש של רשי, ורשי כנראה למד ככה, א' בגלל לשון הגמרא, שכתב שליחותי, אבל ב' בגלל שהוא צריך להסביר, מה זה יקבלום, תקבלום לי. אז מהגמרא משמע שצריכים קבלה, אם תקבלום לי, יש קבלה, איך? שליחות, ובלי שהיא אומרת שיקבלו לי, אז אין שליחות, ואין קבלה, אז החיסרון הוא שאין קבלה. אז פתאום, כנראה ששינינו נושא, הנושא הוא לא איך לפרש את הדיבור או המעשה שלה, אלא, זה לא חידוש גדול, איך אפשר, או בעצם החידוש הוא שיש שליחות לא לגמרי מסודרת. היא לא אמרה לו, תהיה בשביל שליח, אומר, כן, אני שליח. היא אמרה לפלוני, לתת כסף לאלמוני, ואלמוני הסכים לקבל אותם, אז זה אומר שהוא מסכים, כמה שמונה שהוא מסכים לקבל על מנת להיות שליח. אבל עצם הדין הוא שיש שליחות מועילה, בשליחות לקבלה, אז משנה ראשונה של פרק שני, האישה מתקדשת, באו בשלוחה. וכאן יש שליחות. במין שליחות, אז אישה לא מתקדשת. כי לא היה כאן מעשה נתינה. רשי שואל שאלה, רשי דמתחיל אינה מקודשת ואינו דומה לתן מנה לפלוני בקדש לך. לפני שני דפים, לפני שלושה שבועות, אם אני זוכר נכון, למדנו מה שנקרא דין ערב, תן מנה לפלוני ותקדש אני לך. אז לא צריכים לתת כסף לאישה, אפשר לתת למישהו אחר, לפלוני. אז מה ההבדל? וזה מועיל מדין הרב. דיברנו אז על מה הספרה של דין הרב. מה ההבדל בין תן מנה לפלוני בכדי שאני לך, לבין שהיא אומרת, כן, תן מנה לפלוני. זה אותו מקרה. אז רשי אומר לא. ואינו דומה לתן מנה לפלוני בכדי שלך, דהתם אי כאמר לי מעיקרה. אבל כאן משעתי היא בו, כלומר תן מאותך על אחרים. אז בסופו של דבר רשי כן מקשר אצל הסוגיה שלנו. כן? כי לא צריכים שליחות. אם זה מדין שליחות, אז ברור שאם היא לא אמרה שיקבלו לי, אז אין שליחות. אבל יש אלטרנטיבה. גם בלי שליחות אפשר לקדש את האישה בלי לתת לה את הכסף אלא מישהו אחר, וזה מדין ערב. אז רש"י כאן אומר שנכון, אבל כאן זה לא ערב. אם היא הייתה מציעה את זה, היא הייתה באה אליו והיא הייתה אומרת לו, תן מני לפלוני ותקדש אני לך, זה לשון הגמרא בדף זין עמוד א', אז זה מדין ערב. אבל כאן אני לא יודע מראש שהיא רוצה להתקדש. הוא אמר לה, אני רוצה לתת לך. והיא אמרה, לא, אני לא רוצה את הכסף, תן לצד מישהו אחר. אז כבר אני לא בטוח שהיא רוצה. אז הם מפרשים את זה גם כן כמשעת הניבח, כדחייה. היא אומרת, לא, תתן לי את הכסף, תן לצד הצדקה. תן לצד מישהו אחר. אז היא בעצם, זה מתפרש כדחייה. אז יוצא, וזה בעיה בפירוש של רש"י, שבין המקרה הלא טוב, תן אבא ולביך, לבין המקרה הכן טוב, שיקבלו לי, יש בעצם שני הבדלים. שני הבדלים. וזה לא בסדר, כי אז אתה, חיסרנו את האמצע, כן? תן לאבא ולביך, אז זה משעת הניבח. משעת הניבח, אז הדין לא מתחיל. היא לא מעוניינת להתקדש. שיקבלו לי, א', זה רציני, אבל זה שהיא רצינית זה לא מספיק, כי היא בכל זאת לא קיבלה. אז רש"י אומר, היא מקבלת מדין שליחות. לכל לא צריכים את השליחות, כי יש כבר, אם היא רצינית, אז יש כבר ערב. אבל זו עובדה, רש"י אומר, שיש כאן גם כן דין שליחות. יש תוספות דומה, תוספות תנאים לאבא לביך, היינו מקודשת, ואם תאמר, מין הנער, תאמר לפה לבקש שנלך מקודשת, יש לא מעדה לא דמי, תראה שהתחילה היא בדבר, זה כמו רש"י. היא קדמי מדד הייתה להתקדש, ולך שהוא אמר לה, תחילה, התקדשי לי, והיא משיבה, תנאים, למי שתרצה, היא קדמי מדד אין דתה להתקדש, אלא היא משתה בו, ואינה חוששת. כן, אז גם תוספות לומד כמו רש"י, אבל תוספות לא כותב את עניין השליחות, לכאורה זה מספיק להגיד שהתוספות, אחרי שהוא הסביר, הזכיר לנו שיש גמרא בדף זין, שערב מועיל, ומסביר שבתנאים לאבא, זה לא מדין ערב, כי זה משתה, אבל תקבלים לי, היא כנראה כן רצינית, אז זה יכול להועיל מדין ערב, לא צריך ללכת לדין שליחות. טוב, בסדר, אנחנו נחזור לנקודה הזאת כשנגיע לריד, כי הריד טוען שאין כאן שליחות ולא יכול להיות שליחות. ואז הוא צריך לחפש אלטרנטיבה לרש"י, כמובן, כפי שאמרנו, דרך ערב פתוח, אבל כפי שנראה, זה לא הדרך שהריד בחר בו, אבל נגיע לריד בסוף הסוגיה. אוקיי, אז רק לסכם, יש לנו מקרה אחד שהיא זרקתו לים, זה פעולת דחייה, ומקרה אחד שהיא אמרה לא לתת לאבא ואימא, ואבא ואביך, שרש"י אמר שזה גם כן דחייה, ולולי שזכרנו שיש דין ערב, היינו אומרים שזה גם חוסר מעשה. אבל דין הרב, בינתיים, אנחנו מיד נראה מה קורה בדין הרב, אבל דין הרב לכאורה חייב אותנו להגיד שגם זה נחשב לדחייה. זה המצב עד עכשיו. המקרה הבא, יש שאלות עד עכשיו? כבר פשוטה בינתיים. עכשיו אנחנו מגיעים למקרה המעניין. תנו רבנן. התקדשי לי במנה. היא עונה, תנאים על גבי סלע. אינה מקודשת. ואם היה סלע שלה, מקודשת. אז היא לא אמרה לתת למישהו, והיא לא זרקה את זה בעצמה לים. היא אמרה, תנאים על גבי סלע. שים איזשהו מקום שם. שים שם. אם הסלע שלה היא מקודשת, אם לא, אז לא. רש"י, אם היה הסלע שלה מקודשת, שחצרו של אדם קונה, והרי הוא כמו שמקבלתו. הפירוש רש"י מאוד עולה מהגמרא, כי מה ההבדל בין סלע שלה ובין סלע שלו שלה? אז אנחנו מיד חושבים, סלע שלה זה סלע שלה, זה מדין חצר. אז אם זה סלע שלה, אז היא ממש קיבלה. מישהו אולי עלול לחשוב ש... חייבים לתת לה ביד את הכסף. לתת לה. אפשר להגיד וורט שלם, מתחת לחופה, על הקשר האישי שנוצר כשאדם נותן מתנה לאישה. אבל, טוב, אנחנו למדנו מסכת גיטין, שחסרו של אדם קונה בכל מקום, וגט אפשר לתת על ידי קניין חצר, אז סביר מאוד להגיד שגם כאן העיקר שהיא רוכשת, היא קונה את החפץ בחצר שלה, לכן היא מקודשת. אבל עוד פעם הדיוק, ולמה זה לא טוב אם החצר הוא לא, אם האבן, אם הסלע הוא לא שלה? כי אז אין קניין חצר. אם אין קניין חצר, אז היא, לשון של רשי, אז היא לא קיבלתו. אם זה החצר שלה, אז זה כמו שקיבלתו, מקבלתו. ואם לא, אז היא לא קיבלה. אז למה היא לא מקודשת? כי אין כאן, כי אין כאן קבלה. אז כאן תוספות חולק. כל הראשונים חולקים על רשי, ורשי באמת היא עומד בעייתי מאוד. קודם נקרא את השורה הבאה בגמרא, באי רבי ביבי, סלע של שניהם, מהו תיקו? מה קורה אם הסלע שייך לשניהם? שאלת הראשונים, אם זה מועיל מדין קניין חצר, אז בסלע של שניהם, אני אפילו לא צריך לבדוק את הגמרא, שהראשונים מצטטים, מה הדין בקניין. אבל יש גמרא כזאת, אז או שהיא קונה, בסלע, בחצר של שניהם, אחד יכול לקנות מהשני, או שהוא לא יכול. אבל זה לא, מה כאן היא בעיה של קידוש? תוספות שואל. אם היה סדר שלה מקודשת, תוספות אחרון בעמוד. אני מדפדף לתוספות. כן, הנה התוספות. מקום מספר 3. פירוש הקודש בחצר הקונה בלה, ולא נהירד, אם כן, מהי באי סלע של שניהם מהו? פשיט עדיין הקונה, כיוון דו חצר של שניהם קדמין לפרק המוכר, אותה ספינה, הגמרא מפורשת בבא בתרא, שאדם לא יכול לקנות מהשותף שלו בחצר המשותף. הסברה היא ברורה, צריכים להוציא את זה ממך ולהכניס אליי. כאן שזה נשאר בחצר שלך, מתי שנותן לי, זה גם חצר שלך, גם חצר שלי, אז אין כאן מהי סכין. אז מה הגמרא שואלת? זה ברור שלא, כי לפי רש"י היא דרך היחידה לקנות פה, זה על ידי קניין חצר. אז לכן תוספות מסביר אחרת. ונראה לפרש, דהך אתם אין תלוי בקניין חצרה, אלא שהסלע שלה סמך דייטה. ובשעין השאלה לא סמך דייטה. ובואי כשסלע של שתיהם היא סמך דייטה או לא. אז תוספות מכניס את זה למסגרת. השאלה היא התשובה הזאת. תן את זה שמה. אז זה שלילי. זו דחייה. תן את זה בסלע שלי. זה היא מקבלת, היא רוצה. אז היא כן מקבלת. סלע של שניהם, הגמרא מסתפקת, מה זה? למה היא לא אמרה לתת לי? למה היא אמרה לשים את זה במקום שזה עדיין אצלו? אבל מצד שני, זה כן שלה. אז לכן הגמרא הייתה לשאלה. כן? אז תוספות מביא, שהוא כאילו מחבר את המקרה הזה לכלל. אלא מה הבעיה? הבעיה היא מה שנרמז ברש"י. אם אנחנו אומרים שהיא רצינית, לולי שהיא הייתה לא רצינית, הייתה קונה גם בסלע שלו שלה. או הייתה מתקדשת. איך היא מתקדשת? הלוא עוד פעם חסר כאן מהי סכינין, הוא לא נתן לה את הכסף. אז בואו נספור את התשובות האפשריות. א', רמזנו כבר לחמיר. הרייף, תן מנה לפלוני בתקדש אני לך. מה הדין בה? שים כסף על הסלע בתקדש אני לך. אנחנו כבר עסקנו בזה, כשתמנו דין הרייף לפני 3 שבועות, ואני רק מזכיר ומסכם בחזרה. ראינו מחלוקת ראשונים. האם בערב צריכים לתת את הכסף לאדם שלישי, או זה מספיק שהוא שם במקום שלישי? לפי הרשב"א, הרשב"א הוא כאן. לפי הרשב"א, זרוק מנה לים, או תן מנה על הסלע, או כל דבר אחר, חוץ מתן לבן דעת, אין דין ערב. רק להזכיר מה הייתה הסברה. סברת הרשב"א היא ש... כשנותנים את זה לבן אדם שאני בחרתי בו, זה נחשב, הקבלה שלו זה הקבלה שלי. אז זה סוכים שמישהו אחר יקבל. אם הלווה מקבל את הכסף, זה כאילו הערב קיבל את הכסף. אם הפלוני מקבל את הכסף, זה כאילו האישה קיבל את הכסף. נו, הרבה הסלע זה לא שייך. ולכן, לפי הרשב"א אין לנו תשובה. אבל, יש ראשונים, הריטב"א, שסוברים... בעיקרון שלא צריכים בר דעת. אם אדם מוציא כסף בגלל שאני ביקשתי, אז אני יכול להתחייב בתמורה. מה הספרה? לשון הגמרא בבבא בתרא דף קוף עין היי, והיא ענה דקה עושה כך וכך, דקה סמך עליי, גם הוא מק לנפשי. האדם הוא לא כאילו מקבל את הכסף. מה הוא מקבל? הוא מקבל הנאה. זה שמישהו מוכן להקשיב לי, ובגלל מילה שלי, הסכמה שלי לערב את החוב, או הסכמה שלי להתקדש לו, או משהו אחר, בגלל מילה שאני נותן, הוא מוכן להוציא כסף, לעשות מה שביקשתי, זה בשבילי הנאה. אז קיבלתי פרוטה של הנאה, לא קיבלתי את הכסף. מונה, לא קיבלתי. קיבלתי פרוטה, או שתי פרוטות, הנאה מזה שהוא מוכן לעשות את זה. זו הייתה מחלוקת שהסברנו בעריכות לפני שבועיים. עכשיו השאלה היא, האם זו התשובה פה? אז לפי הרשפה אין תשובה פה. אבל לפי שיטת הריטב"א, שאפשר גם זרוק מונה לים, ואת כדי שאני לך הרי היא מקודשת, אז מה לגבי? תנאים לגבי סלע. כאן יש מחלוקת בין הריטב"א לבין הרמב"ן. כותב הרמב"ן, מקור מספר 4. מביא כאן ירושלמי, מתחיל פה, וזה נראה לי לפום גמרא דילן, שזה נגד ירושלמי. מה הפשט בגמרא שלנו? שכל זמן שהם ברשות חירש, זה המקרה של אדם שאין בו דעת, שהרשב"א דוחה, הוא לא מקבל, הוא לא יכול לזכות, אז גם האישה לא. כל זמן שהם ברשות חירש, אם עלה רוצה, יכול לחזור ולהוציא מידו. אף היא יכולה לחזור. אם זה ביד חירש, החירש לא קונה, אז גם מי שנתן לחירש, יכול לקחת הכסף בחזרה. אם זה ככה, אין דין ערב. גם היא יכולה לחזור, כמו היא לא מקודשת, היא יכולה לחזור. וכן הדין ברי, ואם אמר הלווי הוא לחירש, יכול לומר לו, תו ממנו מאותיך, שהרי לא קנה הלאה כלום, ואם עבדו, ואינו יכול להוצא ממנו בעצמם, סליחה, אותו דבר, בערב, גם בערב זה לא יהיה נכון. כי למה? כי הוא יכול להוציא. אבל אם, אני חושב צריך להיות איבדו, אם איבדו, או עבדו, ואינו יכול להוציאה ממנו בעצמם, חייב ומקודשת, שהרי מתחילה על מנת שיוציאים החירש אמרו לו, והרי עסקן. משל אומר לחברו לזון בניו ובני אחרים הקטנים, והוא נותן, שזה זן וזה משלם. שכן כי אגבנה בבב מציא ידית מראה, שאלה ניפחתך, אמר לו, ביד מי, כי שמקל, והיא תבוא אחריי, ואמר רב נחמן על הכמד שיצתה מרשות המשיב ומתה, חייב. נדלק שתי שורות ושמינן מינה, זה לא מחייב איניש באחריות שאלה, והוא הדין למעל וסתם, כי יוצא בעד, דעתיה לרשותי וקני לה. הלכך, תן על גבי סלע ואת חייב או את קדש לך, לא אמה כלום. אבל השלך לים, או תן לחרש והוציאים, עדיין אני אומר שהוא חייב שעל פיו הוציא. מה העיקרון של הרמב"ן? הרמב"ן אומר, לא צריכים לתת לבר דעת. הסיבה בחרש, שזה לא מועיל, זה לא בגלל שהוא לא בר דעת. כי אם תיתן לחרש וזה ילך לאיבוד, כי הוא חירש, אז הוא לא שמר עליו, אז היא כן מקודשת. תן על גבי סלע, לא מקודשת. השלך לים, כן מקודשת. לפי הרשב"א, שניהם לא מקודשת. אבל הרמב"ן אומר, זרוק לים מקודשת, תן על גבי סלע לא מקודשת. מה ההבדל? מה מילת המפתח ברמב"ן? ואיבדם. או לפני כן, הוא אמר בהתחלה, יכולה לחזור ולהוציא מידו. פעולה שאדם עושה, שעולה לו כסף, הוא מוציא כסף ומפסיד אותו, אתה יכול להתחייב. אז תן מנה לפלוני, שיש על פלוני, פלוני לא יחזיר, מקודשת. זרוק לים, פיזית, עבד, מקודשת. אבל תן לחירש, אתה יכול לקחת בחזרה, וכן אומר רמב"ן, גם תן אגבי סלע. לא אמר כלום, כי הוא יכול לטול את זה מהסלע. ולכן, זאת הסיבה שהיא לא מקודשת בתן על גבי סלע. אז לפי הרמב"ן, הרמב"ן לא מסביר את התוספות. תוספות אמר שהבעיה בתן על גבי סלע זה בגלל שהיא לא רצינית. אומר הרמב"ן, גם אם היא רצינית, היא לא מקודשת. למה? כי אין מעשה קידושין. הבן אדם, הבעל, הגבר, לא נתן לאישה כלום, הוא נתן לסלע. תציע פתרון דין ערב. לא, ערב זה רק כשיש הפסד לבעל, שהוא מאבד את הממון. אבל רק לעשות פעולה, לשים את הכסף על המדף, זה לא יוצר דין ערב. אוקיי, זה הרמב"ן. לפני שנסביר את הרמב"ן, בואו נראה את האלטרנטיבה, שזה הריטב"א. אני מדלג על הרשב"א, איפה הריטב"א? סליחה, בואי, לא צילמתי ריטב"א. אני לא צילמתי את הריטב"א. אז אני אגיד לכם את הריטב"א בעל פה. אני מצטער. זה ככה תמיד הזמן למצוא אותו, אז אני אגיד בעל פה. הריטב"א פשוט אומר ש סנאים על גבי סלע והוא הלך קצת, אז הכן הולך לאיבוד. כלומר, אם הוא יעמוד ליד הסלע, הוא מסכים עם הרמב"ן. אז מדובר שתנאים על גבי סלע ואז תבוא אליי. אז כשהוא מתרחק מהסלע, אז זה עבוד, כי זה נמצא ברחוב. אז לכן, הוא מסכים עם הרמב"ן לגבי ההגדרה. מה זה ערב? ערב זה אדם שמפסיד כסף. ואז הריטב"א כותב, למה? כי בהי ענה שהוא מוכן להפסיד כסף, גם הוא משעבד נפשי. כיוון שבן אדם הזה, רק בגלל מילה שלי, בגלל מילה של האישה, מוכנה לזרוק כסף. לא לים, אבל לאבן. אז לכן, היא מקודשת. אז יש מחלוקת, זה מחלוקת מוזרה, בין הרמב"ן לבין הריטב"א. במציאות, הריטב"א מסתדר טוב עם התוספות. לפי הכלל, אחרי שאתה זוכר, כמו מה שקצת מוזר בסוגיה הזו, שאתה צריך לזכור שיש דין ערב. אבל כל הראשונים זוכרים. אחרי שאתה זוכר שיש דין ערב, אז אגבי סלע צריך להיות טוב. הריטב"א אומר, נכון, למה זה לא טוב? מה שתוספות הסביר, שהיא לא התכוונה, שהיא אומרת לו, לשים על גבי סלע, למה שהיא תגיד דבר כזה? ברור שהיא פשוט אומר לו, לך תעשה שטויות, היא משתה אני בך. הרמב"ן אומר שהסיבה של גבי סלע לא מועיל, זה בגלל שא' זה לא שלה, אז היא לא קנתה. ב' זה לא ערב, כי זה לא הולך לאיבוד. כשאני אבדק את הריטב"א, אני מגלה שגם הריטב"א חושב שצריך ללכת לאיבוד. אומר ריטב"א, בסלע זה לא נחשב לאיבוד. הרמב"ן אומר, בסלע זה כן נחשב לאיבוד. זה מוזר. מה המחלוקת פה? מה, זה מחלוקת ו... טוב, זה מחלוקת איך לפרש את המקרה. הריטב"א אומר שהסלע הוא רחוק מהם, והרמב"ן לא חשב על זה. זה, ככה זה משתמע מהמילים. כן, מיד אני אגיד פירוש אחר, אבל רק רוצה לסכם מה שיש פה. כי אנחנו פשוט התרחקנו מאוד מהגמרא. הגמרא אומרת, על גבי סלע לא, על גבי סלע שלה כן. רש"י אומר, סלע שלה זה קניין חצר. אם זה ככה, לא מובן שאלת הגמרא, מה קורה בחצר של שניהם? כי כאן שניהם אין דין של קניין חצר. התוספות מסביר ש... לא, סלע שלה זה לא רציני, סלע שלה זה כן רציני, סלע שלה זה לא רציני. שואלים הראשונים... או עלים ראשונים מעלים אפשרות אחרת, היינו שיש כאן קניין, קידושין מדין ערב, אז הרשב"א אומר, אין ערב. ערב זה רק בברדת. ואז אני לא צריך את התוספות. סלע שלא שלה, אין ערב. סלע שלה, תצטרך להסביר. אולי מדין קניין חצה, אולי מדין משהו אחר. הריטב"א אומר, הריטב"א והרמב"ן, שניהם סוברים שלא צריכים ברדת. זרוק מנה לים ותקדש אני לך, מקודשת. אז למה שימה על גבי הסלע לא? תשובה אחת, כי זה לא רציני. כמו שרשת בלפני כן, אם היא הייתה מציעה את זה, זה היה טוב. כשהיא מגיבה לא, אז לשים על הסלע זה כמו סתם, אני לא מסכימה. זה מה שכתוב בתוספות, ולכן זה לא טוב. אפילו מהיה כאן דין ערב. אבל זה לא רציני. הרמב"ן אומר שאין כאן דין ערב, כי זה לא הולך לאיבוד. סלע זה לא לאיבוד. אז אני בודק את הרית, ואני אגש שהרית אומר שסלע זה כן דין של איבוד. לכן הוא מסביר כמו התוספות. בסופו של דבר, למה סלע זה לא טוב? או בגלל שאין דת, או בגלל שאין מייסה. אין מייסה כי ערב לא שייך, או בגלל אפילו ערב כן שייך בגלל שאין דת. אבל מה שמפריד לי זה מה המחלוקת בין תוספות לבין הריטב"א, האם המקרה של עיבוד שייך בתנאים אגבי סלע. אז כאן אני רוצה שנשים לב למשהו. הרמב"ן כאן לא מצטט את הגמרא בבבא בתרא, שאנחנו כל כך הסתמכנו עליו לפני שבועיים, שכתוב שאיך הריב מקנה, איך הריב חל, בהי הנה. אם זה היה, אם הוא כן יסביר לפי הגמרא הזאת שזה בהי הנה, אז מה יהיה ההסבר של הצורך בעיבוד? פשוט מאוד, זה אומנרה. מתי יש לבן אדם הנאה? כשמישהו מוכן לסמוך עליו. מה זה לסמוך עליו? להוציא כסף. אתה המלצת לתת לזה הלוואה? אני לא רוצה לתת לו. אתה אמרת לי שאתה תערוב מיידית בקשנו, אז אני כן נותן לו. אדם שמוכן להזיק לעצמו, להזיק לעצמו פוטנציאלית, אז זה נותן לי הנאה. יש ראשונים שבבת המסבירים שזה הנאה פיסקלית, זה שאנשים סומכים עליי בענייני עסקים, אחר כך זה יעזור לי בעסקים שלי. לכן זה מה שווה פרוטה. אבל אם אני אומר מישהו, תקפוץ ואני מתקודשת לך. והוא מוכן לעשות את זה. בסדר, ביג דיל, אז מה? אז הוא מוכן לעשות את זה, זה לא עולה לו כסף. זה יהיה הסבר של הרמב"ן אם אני כן מסתמך על הגמרא בבבא בתרא. אבל שמתי לב שבכל הרמב"ן הזה הוא לא מזכיר את המילה הנאה, הוא רק אומר שהדין הוא, הדין בערב זה רק אם עבדו ואינו יכול להוציא ממנו. אבל אם לא עבדו, לא. ואני שואל על עצמי, אולי הרמב"ן יש לו פירוש אחר. זה לא ההנאה שמישהו מקבל מזה שמוכנים להוציא כסף על ידו. הגמרא ב... רק להיזכר, הגמרא בבטרה, אפשר להסביר אותו אחרת. הגמרא שם שאלה, למה זה לא אסמכת? כמו אומרת, בהי הנה. אז אולי לא, הי הנה זה לא הדרך שקונים, זה רק איך עונים על השאלה של אסמכת. אבל מהו הקניין? אז הרשב"א אומר, נתינה ללווה זה נתינה לערב. הריטב"א אומר, נתינה ללווה גורם הנאה לערב. והרמב"ן, אני חושב להציע, שאומר סברה שלישית, שלא הזכרנו לפני שבועיים. הרמב"ן אומר, אם אני אומר לך להפסיד כסף, או להיכנס איזשהו עסקה שיכול לגרום לך להפסיד כסף, ובסופו של דבר אתה מפסיד אותו, אז זה יוצר צורך וזיקה מצידי לפצות אותך. אני מזכיר סברה שהזכרנו כמה פעמים, סברה בשם רב שמעון שקופ. איך קניין כסף מועיל? אם אני נותן לך כסף, אתה חייב לי משהו בתמורה. ואם אנחנו אומרים שהתמורה תהיה קרקע, אז זה יהיה קרקע. ואם אומרים שהתמורה תהיה אישה, אז זה תהיה אישה. הנתינת כסף למישהו יוצר צורך לאזן, לתת משהו בתמורה. אז אם לא נותנים לי, אז אני לא צריך לתת בתמורה. אבל אולי כאן כן. כי הסיבה שנתת, בוא נדבר על הרב, הסיבה שנתת ללווה זה בגלל שאני אמרתי לך לתת. ואני אמרת לך לתת, ואני אפצה אותך אם זה לא יסתדר. אז יש זיקה, הייתי אומר, זיקה מוסרית, כיוון שאתה מוציא כסף על פי, אז אני יכול לחייב את עצמי לעשות אותו איזון שדיברתי. אותו דבר בזרוק מנה לים. ואתקדש אני לך. למה הוא זרק מן לים? כי היא אמרה שהיא תתקדש לו. אז זה ראוי, משום שהוא מפסיד כסף. וזה בגללה, רק בגלל שהיא הבטיחה להתקדש, אז הקידושין האלו, הם, יש להם את האופי, הם לא סתם קידושין, אי אפשר להתקדש סתם. אבל להתקדש כתמורה, להתקדש לא דווקא לתמורת קבלת כסף, אלא זה ראוי, כלומר, איפה שהקידושין ממלאים איזה חור, הם מתפקדים כדי לתקן מצב, אז הזיקה הזאת יוצרת את החלות. עכשיו אני רוצה להדגיש משהו. זה לא שאם אני אומר לך לזרוק מנה לים ואתה עושה את זה, אני לא חייב לך. שום דבר. לא מזיק. זה אפילו לא גרמה. הבן אדם הוא חופשי, הוא לא צריך להקשיב לי. דברי הרב, דברי התלמיד, דברי הרב, דברי השכל הישר, דברי משומן. זה לא שאני באמת חייב לך כסף. במקרים של נתינת כסף, אני באמת חייב לך. אם נותנים לי כסף, אני חייב לתת לך. אבל כאן אני לא חייב. אז צריכים להרחיב מאוד את הפשט. אני רק אומר, אבל זה ראוי. כלומר, בכל זאת, הוא לא היה זורק את הכסף לים אם היא לא הייתה מבטיחה לו קידושין. אז היא חייבת מוסרית, לא משפטית, לא בדיני בבא קמא. אבל היא חייבת משפטית אכן להתקדש. קידושין שאתה חייב לתת, שהיא חייבת לתת חלים. אני אומר, זו הרחבה גדולה מאוד להסברה המקורית, שאם נותנים לי כסף, אז אני חייב לשלם. איך אני משלם? בקידושין. כאן לא נתנו לי שום דבר. ואני לא חייב לך כלום בדינים אחרים, בדין בבא קמא, בדין במציא, בדין בבא בתרא. אני רק חייב בגלל שהבטחתי. נו, זה סתם, אני הבטחתי להתקדש, זה לא קידושין. צריכים מייס הקניין. אבל כאן, זה לא סתם הבטחה. זה הבטחה שבה למלא את החור, לאזן את הזה. אז נכון שזה התנדבות מצידה, היא לא חייבת בשום דבר. אבל זה מספיק אולי כדי ליצור את הקניין, או במקום קניין, כדי שהקניין יחול. עכשיו רק תן לי לגמור. אם זה ככה, אז אני יכול להסביר את ההבדל בין הריטב"א לבין הרמב"ן. בשביל הרמב"ן צריכים שיהיה ממש הפסד. כי אם הוא לא יפסיד את הכסף, שם את זה על הסלע. אבל אפשר. בינתיים. זה לא הולך לאיבוד עדיין. אז אפשר לקבל אותו בחזרה. אז אני לא, אז היא לא חייבת לו כלום. אין שם, אין כאן שום מושג של פיצוי. לא מוסרית. לא החלטית וגם אפילו לא מוסרית. כי פיצוי על מה? על זה שהוא הזיז את הכסף ממקום א' למקום ב', לא מגיע פיצוי. לכן הרמב"ן דורש שזה יהיה איבוד ממש. ואיבוד ממש זה רק בים. או שהלך לאיבוד ואי אפשר למצוא אותו. או שנתת למישהו שבמתיים לא שילה בחזרה. אבל לשים את זה במקום שאולי זה ילך לאיבוד, אם אני לא רץ מהר וחוזר, אז אומר הרמב"ן, היא לא חייבת לו. אבל לפי הריטב"א הסברה היא, בהי הנה דקה סמך עלי. אז אדם שעשה פעולה, אדם שעשה פעולה סתם, זה שום דבר. אבל אדם שלקח צ'אנס, הוא שם את הכסף במקום מסוכן, אולי הוא יפסיד, הוא לא יפסיד עדיין, ואולי יפסיד. נו, זה כבר בעיינה, האדם הזה סומך עליי, ומוכן להסתכן, שאולי הוא לא ימצא, הוא לא כל כך קרוב שהוא יכול לתפוס את זה מיד, הוא יצטרך לקחת צ'אנסים. אז בשביל הריטב"א יש הנה במקרה הזה, ובגמים אחרות, העניין של עיבוד לפי הריטב"א זה רק כדי לגרום שמעשה יהיה כל כך משמעותי שיש הנה. האדם הזה מוכן לעשות דברים גדולים על המירתי. מה זה דברים גדולים? דברים שיש בהם הפסד. אבל זה לא צריך את הפסד למה, זה רק המדד של דברים גדולים. אז גם סיכון, זה, הבן אדם הזה סומך עליי, זה הנאה. אבל לפי הרמב"ן אני מציע, אני לא יכול להוכיח את זה, שזה לא בהיינה. זה ההפסד, זה קניין הרב. למה ההפסד זה קניין הרב? אני הסברתי על פי המהלך של רב שמעון. אבל אם זה ככה, אז זה צריך להיות הפסד ממש. איפה שנפער חור ביחסים בינינו, אני הפסדתי משהו, אז זה יוצר זיקה שאני אמלא את זה. איך ממלאים את זה? בקרקע, אם הבטיחו קרקע, באישה עצמה, אם הבטיחו אישה, בתשלום פירעון, אם זה ערב ולווה. אבל אז צריכים שיהיה חור, החור צריך להיות הפסד ממש, וסלע איננו הפסד ממש. אם זה נכון, אז הרווחנו סברה שלישית בערב, כי לפני שלושה שבועות אמרתי שרק שתי ספרות בערב, או בהנאה, או נתינת כסף לברדת, כמו הלווה, וכמו שווה לנתינת כסף לערב. עכשיו, אם זה נכון, אז יש ספרה שלישית. גרם הפסד, גרם של גרם. אם אדם מפסיד בגללי, אז אני יכול, לא חייב, אבל אני יכול להתנדב להיות הפיצוי. ואז הפיצוי יוצר את חלות הקניין. הראל שואל, לפי זה אין שום יסוד של הנאה שמגיע אליה, נכון? נכון, זה מה שאני רוצה להגיד. גם לפי הרייבד והרשבה אין יסוד של הנאה. אני חוזר ומזכיר שהגמרא בבבא בתרא שאומר באי הנאה, זה הריטב"א הבין שזה התשובה לאיך הרב משתבד. אבל הגמרא שם, זה, אם קוראים את זה, זה לא מה שכתוב. הגמרא שואלת למה הרב משתבד ומביא פסוק. אנוכי ערבנו מידי תבקשנו. הבנתי שזה קצת לימוד קצת מוזר, זה פסוק לא בהקשר הלכתי משפטי, אלא בשיחה שבין יהודה ליעקב בנושא החזרת בנימין. אבל זה מה שכתוב בגמרא. אז הרב מתקשר מגזירת הכתוב. אחר כך מה שואל, אבל אסמכת לו קניה. וערבות זה בטח אסמכת, כי הוא לא מתכוון לשלם, הוא לא רוצה לשלם. אז זה הגמרא אומר, אז זה בסדר, באי הנאה. אז יכול להיות שהרמב"ן, כמו שאמרתי לפני שבועיים לגבי הרשב"א, הם מסבירים שההנאה זה רק לפתור את הבעיה של הסמכתא. חוסר דעת. איפה שיש הרבה הנאה, מצאנו ספרות כאלו, איפה שיש הרבה הנאה, אז אפשר להתגבר על חוסר הדעת. אבל עדיין צריכים מייס הקניין. המייס הקניין הוא, מה אמרתי לבעל הרשב"א? גזרת הכתוב, נתינה לא, זה כמו נתינה לך. והרמב"ן זה דין אחר. לא נתינה לא, אלא הפסד לך, זה מחייב אותי, אם הבטחתי, לתקן את ההפסד. וזה יכול, אפשר לתקן אותו בכל דבר שנסכים עליו בזמן הנתינה, שהוא יהיה הפיצוי, ופיצוי חל. אני נותן לך הלוואה, למה אתה צריך לשלם לי? כי אתה צריך לשלם לי. אז אני זרקתי ממנו לים, אתה גם צריך לשלם לי, למה? כי הסכמת להיות חברת הביטוח שלי, אם רוצים לראות את זה בהקשר הזה. הראל ממשיך בשביל, יש עוד מקרה בו אין צורך בהנאה לקידושין. אתה שואל על הצורך בהנאה לקידושין? כן, מי אומר שצריך להנאה בקידושין? זה לא שאלה, זה ממש לא שאלה פרט. לא כתוב בגמרא בשום מקום שצריך להנאה לקידושין. טוב, אני משקר קצת. רמוז בשום מקום, אבל אין שום גמרא שאומר תנא בקידושין. מי שמה צריך להנאה בקידושין זה הרמב״ם. שמה שמקדש במלווה. הסיבה שהיא לא מקודשת זה בגלל שאין שום חפץ שנהנית מו אתה. אז הרמב״ם המציא שלקידוש צריכים הנאה, למרות שבקרקע לא צריכים הנאה. אפשר לקנות קרקע במלווה ולא אישה. זו המצאה של הרמב״ם. אבל חוץ מזה, לא, מי אומר שצריכים הנאה? צריכים נתינת כסף. זה מה שכתוב בגמרא, במשנה. זה סוג של נתינת כסף. למה? כי זה הקניין של הכסף. כל קניין כסף פועל בצורה הזאת, לפי רב שמעון. אם אני נותן למישהו כסף, אז זה יוצר זיקה שמשהו יבוא אליי. אם זה ככה, אז לא צריכים בהכרח לתת לו את הכסף. כי אם אני מוציא כסף על דברו, אז גם כן זה יוצר זיקה שיבוא אליי. זו הספרה שאני מנסה עכשיו לקדם. אני לא יכול להבטיח, זה לא נמצא ברמב"ן בדיוק. כי הרמב"ן לא אמר כאן סברה, הוא אמר כאן דין. אין ערב אלא בהפסד, בעיבוד. ואין ערב בלי עיבוד. אני רוצה להבין את זה. אז ודאי שאפשר להסביר את זה לפי הכיבוד של הריטב"א. הריטב"א מסביר את זה לפי הכיבוד של הריטב"א. בלי הפסד, אז אין הנאה. כי הנאה היא שאתה מוכן לעשות משהו מסובך, משהו גדול, משהו הפסדי בשבילי. אבל ברמב"ן זה לא כתוב. מצד שני, אני רוצה להסביר למה פי הרמב"ן, תנאי מגבי סל, אז זה כן עכשיו, זה לא נחשב להפסד. והריטב"א אומר שזה כן הפסד. אז לפי מה שהסברתי, שיש הבדל בין הרמב"ן לבין הריטב"א, אז הרווחנו את ההסבר המחלוקת המציאותית שלהם, המחלוקת בלבטש. האם תנאים אגבי סדר נקרא הפסד או לא? זה באמת מוזר. אז אני אומר לא, יש להם שתי הגדרות של הפסד. ברמב"ן הפסד הוא הפסד ממש. חיסרון של כסף הנותן. דבר שראוי שיהיה לו פיצוי. לפי הריטב"א, הפסד זה רק המדד שהוא עשה דברים גדולים בשבילי. אז להסתכן בהפסד זה גם, זה אותו דבר, ולכן גם שם יש אותו הנאה, הנאה פרוטה שיש בהפסד ממש. אוקיי, הבנו? אז נסכם, כי יש כאן הרבה שיטות צולבות. לגבי הגמרא עצמה, למה נמק הביסלע זה לא טוב? אז לפי התוספות זה בגלל שזה לא מקום רציני. ולפי הרמב"ן, זה בגלל שאין בכלל נתינה. כדי להסביר למה תוספות צריך להגיד שזה לא רציני, צריך להגיד שיש נתינה, רק שהיא לא, רק שאין דעת. למה זה כן נתינה? אז התשובה של הריטב"א היא בגלל שיש ערב. והרמב"ן אומר שאין כאן ערב. הרשב"א גם אומר שאין ערב, אבל מסיבה אחרת, כי הוא חושב שתמיד צריכים בן דעת. הרמב"ן והרשב"א, שניהם מסכימים שאין כאן דין ערב. אבל הם חולקים לגבי זרוק מנה לים. אז הרמב"ן מחלק בין סלע לבין ים, כאן אין הפסד, כאן יש הפסד. והרשב"א, שחושב שגם בים זה לא ערב, כי הוא אומר, כאן יש בן דעת וכאן אין בן דעת. כאן יש נתינה וכאן יש רק זריקה. אז למעשה הם מסכימים בהסבר הגמרא שלנו, והם חולקים בצורה יסודית בהסבר של דין ערב. הריטב"א מסכים בהגדרת החיצונית לערב, ערב זה איפה שיש הפסד, הוא אומר את זה, רק שהוא אומר שכאן יש הפסד, ולכן צריכים את סיבת התוספות, והרמב"ן אומר שאין הפסד, ולכן לא צריכים את סיבת התוספות. אז חיצונית, הרמב"ן והריטב"א מסכימים. ערב זה כל פעם שהוא נתן את זה להפסד, לא צריכים לתנת לבן אדם. לגבי הפשט בגמרא שלנו, אז הרמב"ן והרשב"א מסכימים שכאן אין ערב ולכן זה לא מועיל. כמו בהרבה מקרים, אני חושב שהרמב"ן הוא מאוד ברור, בטח לא כמו הרשב"א, זה מפורש שלא כמו הרשב"א, הרשב"א מתן מזרוק מן הים זה לא טוב, והוא אומר זה כן טוב. אבל בכל זאת אפשר לראות שהרשב"א המשיך את הכיוון של הרמב"ן, וכשקראת הגמרא לומד כמו הרמב"ן, רק שאז הוא חיפש סיבה אחרת. הריטב"א ממשיך כיוון אחר של הרמב"ן, הוא ממשיך את עצם ההגדרה של הרי ברמב"ן, ואז למד את הגמרא אחרת מהרמב"ן. שניהם המשיכו קו שונה בתוך דברי הרמב"ן, רשב"א תלמיד הרמב"ן, והריטב"א תלמיד הרשב"א, תלמיד הרמב"ן. טוב, אנחנו ממשיכים. שיטה נוספת, זה מתחיל כבר בחלק הקודם של הסוגיה, וזה הריד. אנחנו חוזרים למקרה הקודם. תנאים לאבא ולאביך אין המקודשת, על מנת שיקבלו לי מקודשת. רש"י הסביר שליחות, ראשונים כולל גם הריד דחו שליחות. זה לא שליחות. למה זה לא שליחות? הריד יש לו כאן חידוש שזה חשוב, אבל לא בשבילנו כל כך. כותב הריד, לא מטעם שעשאם שליח לקבלה, דאין שליח קבלה אלא מפי האישה. זו סוגיה חשובה שלומדים אותו בגיטין, נקרא מילי לא ממסרים לשליח. האישה כאן לא דיברה עם אבא. האישה אמרה לבעל, לחתן, נעים לאבא שיקבלו לי. גם אם הם ציטטו אותה, והם אומרים, אבא, האישה ביקשה שאתה תקבל את הכסף בשבילה, אומר הריטב"א, אומר הריד, הם לא שלוחים, לא יכולים להיות שלוחים. כי אין שליח ממנה שליח. רק האישה יכולה למנות את השליח. זה מחלוקת גדולה מאוד בראשונים. בגיטין בסוגיה שנקראת מי לומים של השליח, זו סוגיה מאוד מסובכת, בסוף פרק שני. אבל הריד יש לו שיטה כזאת. דשליחות וקבלה מי לי הוא, ומי לי לומים של השליח. אתה לא יכול להגיד לשליח, להגיד למישהו אחר להיות שליח. בגיטין זה נושא מאוד מאוד חשוב הלך למעשה, מה קורה כשהבעל נמצא במקום שהוא לא יכול לכתוב את הגט. היום אולי, טוב זה יכול לקרות היום אבל, לכל זה לא קריטית היום אבל, במשך הרבה שנים הלך למעשה זה קרה המון, בעל נמצא במחורי מסך הבזל, נמצא ברוסיה, והאישה נמצאת בחוץ, בארץ. ואז צריכים לסדר גט גם לטובתם. והוא מוכן לעשות גט. תופסים אותו, משכנים אותו, הוא רוצה לצלת את גט. אבל איך הוא ייתן את הגט? הוא לא יכול לכתוב את הגט בעצמו ולשלוח את זה בדואר. הוא צריך למנות שליח, צריך למנות סופר. אין סופר בברית המועצות. אז מתוך הגמרא בגיטין יוצא שהוא צריך לדבר עם השליח. האחרונים החמירו בטלפון. שזה לא נקרא דיבור ישיר. וזה גרם לבעיות שרועות. מישהו היה צריך למצוא ולקבל ממנו את השליחות. אי אפשר במכתב. ואי אפשר לשלוח שליח שיגיד לשליח. אז צריכים לשלוח סופר שם. זה היה ברוך שלם הלכה למעשה. הרשב"א, הריד אומר אותו דבר גם בקידושין. שליחות בקבלה זה מילי. אז לכן רש"י לא צודק. אוקיי, בסדר. לא נורא. מה האלטרנטיבה? ערב. תנאים לאבא, זה יהיה ערב. אבל זה לא כך מסתדר. אם אבא זה ערב, אז לא צריכים שיקבלו לי. אז אתה יכול לפרש מדין ערב. תגיד שאם היא אומרת תן לאבא, עוד פעם, זה לא רציני. להסביר את הסוגיה בהקשר של כלל הסוגיה. מדובר ב... לרדת לעומק כוונתה. תנאים לאבא זה סוג של דחייה. למה? לא, זה פחות משכנע פה. זה לא כמו זרוק לים או זרוק לאור. אמרה, תנאים לאבא, אולי זו סיבה טובה. טוב, אבל אפשר להסביר, זה לא רציני, כפי שרשי אכן כתב. בשעתי הניבח, שיקבלו בשבילי, זה נשמע יותר רציני. אפשר להסביר ככה. אז גם יקבלו בשבילי, לא מדין שליחות, לא מדין ערב. אבל הריד לא הסביר ככה. למרות שיש אחרים שחשבו שכן, אבל זה ברור שלא, אם קוראים את הריד. פשוט לא חשבו על הסברה אחרת שהריד אומר. מה כותב הריד? הוא הדין החנמי. בשליחות וקבלה דישון, דקות שקבלת גם מלינינו. אלא היינו טיימה. דקייבן דאמרה להתנאים לאבא ולאביך, כאילו נתנתם בידיה דמי. הריד אומר, תנאים לאבא, מה הבעיה? זה לא בידיה. אז מה החיסרון של תנאים לאבא? אין נתינה בכלל, היא לא מקבלת. אבל תנאים לאבא שיקבלו בשבילי, אז זה כאילו, דמיוני, כאילו נתתם ביד הדמי. בואו נקרא בהמשך. ואם היה סלע שלה, מקרה שרק קראנו, מקודשת. פירוש המורה דחצר הקרון עליו, ואין לו נראה, דמי נק את סלע. הוא דוחץ בסלע אחרת, אז אם זה רק בדין חצר, אז תגיד חצר, למה סלע? מה יש בסלע הזה? אלא הכין פירושו. כשאמרה, תנה לגבי סלע, משמע שבכעס אמרה לו. אבל אם היה סלע שלה, משהו שבכל לב אמרה לו, הוא כאילו שם בידה דמי, כיוון שנתרצית בכך ודום מזה לנתנאו לכלב. אז יש כאן שלושה מקרים, לא שניים. תנאים לאבא שיקבלו לי, כאילו נתנם בידיה. תנאים לגבי סלע שלי, וכיוון שנתרצית בכך, אז זה כאילו שם בידה. וזה גם המקרה הבא. גם תנאו לכלב, היא מקודשת. כלב שלה, כי זה כאילו נתנם בידיה. זה כל מה שהריד אומר. כל הפירוש שלו זה שתי מילים. כאילו נתנם בידיה. אני צריך לדאוג שזה, לא, שזה יהיה רציני. אם היא לא אומרת, קבלום בשבילי, או על הסלע שלי, או הכלב שלי, אז כנראה שמשתה בה. אבל אם זה כן רציני, זה לא מדין שליחות, ולא מדין חצר, אלא מדין, בכלב הוא בטח לא חצר ולא שליח, אלא מדין כאילו קיבלה. קראת המילים הבאות, שנראה שהוא אומר את זה לא רק פה, אלא גם בגט. ונראה לי דו הדין גם בגט. אם היה בא לנותן לגיטה, והיא אמרה לו, שים אותו אגבי סלע, זה. או אגבי קרקע, ואתגרש מגורשתי, וכאילו שם בידה דמי. תבין שבגט אין בעיה שהיא לא רצינית, כי הגט היא יכול להיות גם בעל כוחה. אז שם הוא לא מאגבי סלע שלי. כיוון שזה לא משנה אם היא לא רצינית, היא רוצה לדחות אותו, היא לא יכולה לדחות אותו. אז הוא אומר לה, אז אגיתך, והיא אומרת, אוקיי, אבל שים אגבי סלע, או קרקע, בכל מקום, או כלב, אז היא תמיד מגורשת. למה? אבל צריכים בכל זאת לתת לה. אם היא בורחת ברודף אחרי, היא לא מגורשת. הוא צריך להשיג אותה. איך הוא השיג אותה? כאילו שם בידה דמי. ולא דמי לפיגית אחרי אגבי קרקע. דעתם, אין שם נתינה בעל שלא... דעתם, אין שם נתינה. אין שם נתינת בעל. ושלא מדעת האישה נתנו אגבי קרקע. אבל האחד אמר לי, תנאו אגבי קרקע כאילו נתנה בידה דמי. עוד פעם. אחרי שבנתנאו לפלוני ואתגרש בו. אבל פי שאין אותו פלוני שם, מגורשת. ולא מטעם שליח קבלה, לא שם השליח מפיה. כמו שנדבר לאותו פלוני ובציבוי האישה, כאילו נתנה בידה. מה הספרה? מה הספרה של הריד? אם אני רוצה לתת לאישה כסף לקידוש, נותנת לאישה גט, והיא אומרת, שים שמה, אז אם אין בעיה של דחייה, שבגט אף פעם אין, וכאן צריכים שיהיה איזושהי הבעה רצינית שיש ממנה, אז אם אתה שם במקום שהיא אמרה לה, זה יכול להיות סתם סלע, או לתת לה כלב, כל כלב, אם זה היה רציני, למה היא שרה כלב שלה, או לאבא, או לפלוני, אם אתה נותן, אז זה כאילו היא קיבלה. מה פשט? הוא כמעט חוזר על אותה מילים, רק פעם אחת, פעם האחרונה הוא כתב, כיוון שנתינת הבעל לאותו פלוני, הוא בציווי האישה, כי הוא רוצה להסביר למה זה לא כמו, תגיד גבי קרקע, כיוון שאותו פלוני הוא בציווי האישה, וברצונה, כאילו נתנו בידה דמי. אין כאן זכר למילה ערב. זה נשמע כמו ספרת הרשב"א בערב, אני מודה. הרשב"א אמר שערב מועיל כי נתינה ללווה כנתינה לערב. נתינה לפלוני כנתינה לאישה. אז גם הריד אומר, נתינה לאותו, זה כמו נתינה לה. שימו לב למחלוקת. בגלל שיטת הרשב"א, נתינה לפלוני זה כמו נתינה לי, אז הוא במפורש הוא מצריכים קבלת בר דעת. שימו לגבי קרקע לפי הרשב"א, שימה את הבגי קרקע, זה כמו נתינה לבן אדם. לא יכול להגיד את זה. והריד אומר, גם לשים אגבי קרקע, זה כאילו היא קיבלה בידה. הוא גם לא מזכיר את המילה ערב. אז ברור לי, בניגוד לאבני מילום, שאמר שהריד מבוסס על ערב, אני חושב שברור שהריד לא מבוסס על ערב. מה הוא סביב ערב? אין לי מושג, אבל זה לא ערב פה. אז מה הסברה? מישהו רוצה להציע? למה אם אני אומר לך לשים שמה, אתה שם שמה, זה כאילו קיבלתי בידי. אותו מקום איננו חצר שלה, מדין חצר, מדין ידה, ולא שליח שלה. זה רק מקום. אבל אם היא רצינית, היא באמת רוצה שתשים שמה, אז זה כאילו היא קיבלתו לידיה. למה? כי זה בציוויה. אני אתן שאלת רמז. אם האישה אומרת, שימה גבי מקום פלוני, שזה לא שלי, אבל אני רצינית, אני רוצה להתקדש לך, שימה מקום פלוני. והוא שם מקום פלוני. אומר הריד, היא מקודשת. למי שייך הטבעת? למי שייך המנה? הוא שם בקרקע מסוים, היא רצינית. היא אומרת, היא רצינית. אני באמת, אני מסכימה להתקדש לך, אבל תשים את זה שמה. אומר הריד, אם תשים שמה, זה כאילו היא קיבלה בידה, ולכן היא מקודשת. למי הכסף שייך? למי הכסף שייך? איך זה שייך לה? קניינים אני למדתי. אם מישהו רוצה לתת לי גמרות שלמות, מישהו רוצה לתת לי מתנה ואני לא נמצא, אז איך עושים את זה? אז חליפ אני לא שייך, אני לא מצא כאן, אני גם מחפש את דרכים איך לעשות את זה. צריכים זכייה, צריכים להביא אדם שלישי, ולתת לו שיעשה קניין. אתה אומר, זה פשוט מאוד. אני אשים לידי, במקום שהיא אמרה, היא אומרת, תשים פלוני, אני אשים שם, אז הוא קונה. קניין צריכים זכייה, איך זוכים בדבר? רק כדי משיכה, הגבעה, קניין חצר, קניין חליפין, קניין אגב, יש רשימת קניינים. שים במקום פלוני זה לא קניין. ברור שהיא לא קונה. ואם היא לא קונה, אז איך היא מקודשת? אז מה התשובה? הריד חולק על תפיסת יסוד של כולנו. הריד אומר, זה הדגש שהוא אומר, שאם אתה שם את זה למקום שהיא אמרה, כאילו נתנתם בידיה, כאילו נתנה בידה, כאילו נתנה בידה. 4 פעמים כתב, נתנה בידה. זה לא דין של היא זוכה, אלא זה דין של מיקום. יש כאן נתינה. בוא נדבר לא הלכתית. אנחנו לא תמידי חכמים. סתם אני אומר, מישהו רוצה לתת לי מתנה. אני אומר, או, כל כך, אני כל כך מודה לך. אני אעסוק עכשיו. תניח את זה שם. בדיני מתנות, בדיני שי, כן? שי בר מצווה. אני רוצה לתת ספר לבחור במצווה, אז הוא אומר, אוי, אני לא יכול לבוא עכשיו, שים את זה על המדרגות, לפני הבית, יהיה בסדר. אז אני קיימתי מצוות נתינת מתנה למצווה, אני חושב שכן. אורית חושב שכן. לגבי נתינה, יש כאן נתינה. נתינה זה פעולה, לא, המילה נתן, יש לו כמה פירושים. נתינה כאן זה לא שם של הפעולה שאנחנו קוראים לו מתנה. זה לא עברת קניין, זה פעולה פיזית. לתת. בזה אם אדם חידש הרתווה, יש שני חידושים הרתווה, חידוש ראשון. אם אני מייחד מקום, אתה עושה את מה שאני אמרתי לך, אתה ממלא אחרי ציווי שלי, אז זה משלים את המייסה נתינה. חידוש השני, מעשה נתינה איננה מעשה הקנאה. זה החידוש הגדול פה. משהו חידש לגבי זה, אפשר להסכים, אפשר לא להסכים. אבל החידוש הגדול ברידושה, לתת כסף כדי לקנות, אני מניח גם בקרקע, אבל כדי לקנות אישה פה, אז לא צריכים להקנות לה את הכסף. אתה לא נותן לה מתנה. אתה לא מעשיר אותה. אלא זה פעולת נתינה. וכאן הוא אומר, פעולת נתינה לא צריך להגיע ליד ממש. זה דין בדיני קניין. שהקניין חוצר או קניין יד, אבל לתת למישהו מתנה זה לשים איפה שהוא רוצה. והיא באמת לא קונה. אני בטוח שהיא לא קונה, כי אני את דיני קניין למדתי. ובלי מייס הקניין רשום וידוע, אז אין קניין. הנח ברחוב, זה לא קניין. הלך לאיבוד. אז אתה יסעת, לא אני. אבל אישה בחוזן מקודשת. כמובן, הריד לא לומד כמו רב שמן. אני זמנתי רב שמן, כיוון שאני קיבלתי, אני צריך להחזיר. כאן לא קיבלתי. אלא, כסף קונה, זה מייס הנתינה. אם אני נותן כסף לאישה, היא מקודשת לי. כאן אני נתתי לה, בלי שהיא, והיא גם קיבלה, פיזית היא קיבלה, כלומר זה כאילו קיבלה לידיה, אבל היא לא רכשה. הקניין, כסף, אני מבין שזה נגד כל האינסטינקט שלנו, כי זה מנוע בכסף. כסף חושבים זה החקירה, טוב, זה גם התשובה, החקירה ידועה, האם קניין כסף זה כסף קניין או כסף פירון. אבל כל האחרונים כותבים שבקידוש לא שייך פירון. אז זה גם ההסבר, אולי זה נכון בקרקע, אבל באישה, זה לא שבגלל שהיא התעשרה, אז עכשיו היא נותנת לך אישה. כי לאישה אין מחיר. זה לא קניין כמותי. כיוון שהאישה, הבנק שלה הרוויחה, השמינה, אז היא נותנת פיצוי של עצמה. תשובה. אני מסביר את הריד כמובן, או היו שומחים חוקים. לא שייך להשאיר אישה, ולכן היא מקודשת. אישה לא שווה כסף. לא הרבה ולא מעט. זה עולם אחר. זה נתינה. נתת לה משהו, היא נותנת לך משהו. זה לא כמותית. כסף פירון זה כמות. אני מנסה לשלם בעד הקרקע. מנסה לשלם בעד האישה. אבל אין כסף פירון באישה. זה נתינה, הייתי אומר, לא כמותית, אלא גושית, כלומר פיזית. נתתי, עשיתי משהו בשבילך, את עושה משהו בשבילי. אז אם שמתי את המתנה במקום שהיא אמרה, למרות שהיא לא זכתה בזה עדיין, כי יש בעיות של דיני קניין. זה לא חצר שלה. אומר הריד, השלמת את הנתינה, ולכן היא מקודשת. הדרך היחידה לבטל את זה, זה בדעת, להגיד שהיא לא רצינית, כמו שהוא כתב, שזה נכון במקרה של סימן גבי סלע. אבל סימן גבי סלע שלי, זה לא קניין חצר, אלא רק רצינות. מה יש כאן? נתינה בלי רכישה. עכשיו, זה צריך להזכיר למי שלמד גיטין. בגיטין, בגט, יש מחלוקת ידועה באחרונים בין הקצות לבין רב חיים. האם כשנולדים גט לאישה, היא רוכשת את הגט, מקנים לה את הגט, או רק נותנים לה? שם יש סיבה לחקירה הזאת. תהיינו שגט אפשר לתת, גט זה שטר. ואפשר, זה לא כסף. היא לא מתעשרת בקבלת הגט. עובדה שאפשר לכתוב גט גם על איסורי הנאה. טכנית, איסורי הנאה, אי אפשר לקנות אותם גם. שזה הראייה של הקצות, שלא צריכים מעשה קניין. אז בגט, בסדר, זה לא קניין כסף, זה קניין שטר. השטר רק צריכים לשים אצלה, לא צריכים לתת לה בעלות על הנייר. אבל כסף, הייתי אומר, כסף זה, זה עושר. אם היא לא רוכשת את הכסף, אז היא לא התעשרה. אז הריד אומר, הריד אומר במפורש בגיטין, שלא צריכים להקנות את השטר, והוא מוסיף את המילים וכן בקידושין. כמו שהוא כנראה אומר גם פה, לא צריכים לרכוש את הכסף קידושין, אלא רק צריכים לקבל אותם. החידוש הראשון שלו, זה שאפשר לקבל דבר בידיים, בלי לקבל בידיים. אם זה מגיע למקום שאני יעדתי, לא אתה אמרת, אני אמרתי, המקום שאני בוחר בו, זה היעד של המתנה, של הנתינה. אז אם אני אומר שים שמה, אז שמה זה סוף מעשה נתינה. זה חידוש. אבל לא חידוש כזה פנטסטי, כי יש בזה היגיון, היגיון מסוים. אז רק תסכם את הריד. הריד הוא פירוש אחר בכל המקרים האמצעיים. אכן, הסיבה שזה לא טוב בכל המקרים האלו, זה בגלל שהיא לא רצינית. המקרה שזה כן טוב, זה בגלל שרצינית, למרות שבכולם חסר באמת נתינה אמיתית לידה. תנאים לאבא, תנאים אגבי סלע. אז יכול להיות סלע שלה, אבל סלע של שניהם, זה לא יעזור. ואין שליחות, ואין קניין חסר, כי זה סלע של שניהם. וכלב, מה נגיד בכלב? היא לא קיבלה. אז אומר הריד, בכל המקרים האלו, לא צריכה לרכוש כדי לקבל. מקום המיועד על ידה זה השלמת הנתינה, גם אם אין שום חלות קניין. בכלב, אם אנחנו לא הצלחנו לקרוא אותו, בכלב הגמרא אומרת, כשזה טוב, בכלב שם מקודשת, אומר הגמרא, בכלב רץ אחריה, מה הוא? שם הגמרא אומרת, זה בגלל הנאה. כלב רץ אחריה, זה לא שים לכלב. זה, אתה זרקת את ה... לחם לכלב כדי להסיק אותו, שלא ינשוך אותה. עכשיו יש כבר מעט ישנה, זה בסדר. היא לא אמרה, תן לכלב. אתה זרקת לכלב. אבל בכלב שלה, בכלב לא שלה, שהיא אומרת, תן שמה, אז הריד אומר, זה לא מדין הנה. גם כלב שלה זה לא מדין הנה. היא לא ננת. אפשר שהיא לא ננת. אלא זה מדין נתינה. היא אמרה, איפה? הכלב הוא רק המקום. אבל לא, והשאלה זה רק הרצינות, כלב שלה זה רציני, כלב שמישהו אחר, זה לא, זה לא רציני. כמובן, בקלות אפשר, יש אלטרנטיבה. למה כלב שלה היא מקודשת? כי יש ענה, איזה ענה? החיסכון, כי היא צריכה להכיל אותו. מה שנקרא בלשון האחרונים, משטר ש... אם היא מכילה אותו כל יום, אז לתת לכלב זה פשוט לתת לה את המזון שעוד מעט היה צריך ללכת מהפריג'ידר ולא הלך. אבל הריד לא לומד ככה. הוא לומד שהכלב הוא רק מקום. ולא צריך באמת להיות שלה. רק צריך להיות שלה כדי לענות על הנושא של הגמרא, האם היא רצינית ורוצה, או שהיא דוחה אותו. זרוק לכלב, זה כמו להגיד, לך לזזן, זרוק את זה לים. זה הפשט של הריד, במקרה של אבא, במקרה של סלע, ובמקרה של כלב. פירוש הראשונים אחרים זה יהיה שהמקרה של אבא, רש"י אומר שליחות, ראשונים אחרים יגידו אולי ערבות. המקרה של סלע, אז רש"י אומר שזה קניין חצר, ראשונים אחרים יגידו שזה ערבות. המקרה של כלב, שאולי לא שייך שם ערבות, אז יגידו שזה הנה, שהיא כן מקבלת את הכסף, בצורה זאת או אחרת, כיוון שזה הכלב שלה. הראל כתוב מילה אחת, לה. לא הבנתי מה זה לה. זה חלק ממשפט אחר. כנראה שכבר ברח. אז או שתחזור או שתוותר. תמחול או שתסביר מה זה הלה שכתבת. אוקיי, אז אנחנו מבטלים אותה. טוב, אז מובן, זה בעצם הסוגיה. המשך הסוגיה, כמו שמעתי בהתחלה, באמת חוזר. להבנת הלשונות, היא התקדש לי בכיכר, תנאו לעני, מה היא התכוונה, או יותר חשוב במקרה אחר כך, גם אומר דבר מעניין, שהוא אומר, ההוא גב עוד אבי כמז בין חומרי פתקייתה. הוא מחר משהו. היא באה והיא אומרת לו, הב לי אחד. אמר לה, יבנה לך מקדשת לי. כלומר, כל המקרים האחרונים בגמרא, זה כפי שתוספות מציין, היא ביקשה לקבל מתנה. אז הוא אמר לה, טוב, אם את מתקדשת לי. ואז היא אומרת, הווה מהווה. אמר רב חמה, כל הווה מהווה לאף כלומו. אחרי הגמרא חוזרת את זה שלוש פעמים, השקוי אשכן, לאף כלומו. מה הפשט? ברור שאם אדם אומר לאישה, אני אתן לך מן ואת מקדשת לי, והיא אומרת, תן לי, זאת הסכמה. האדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, והיא אומרת, תן את הטבעת. ברור שהיא מקודשת. למה כאן זה הפוך? כי היא הציעה מראש, היא אמרה, תן לי מתנה, אל תתן לי קידושין, תן לי מתנה. והוא אמר, רק אם את מקודשת. ואז היא אומרת, לא, 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 לא. היא אומרת לו, תן לי מתנה, הוא אומר לה, רק אם את מתקדשת, והיא אומרת, תן, תן, תן. תן, תן, תן. אמרתי שלוש פעמים שיהיה יותר ברור זה, נא, 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 תן, תן, תן. זה כאילו חזרה על האמירה הראשונית. דווקא הכפל הלשון מורה על הדבר הזה. לכן, מה שאומר גם מקרה שאין כפל לשון, הב אשקי בשדי מהו. ושם יש מחלוקת. כנראה זה נשמע לי נכון. הב-הב זה מראה אי סובלנות כזה. מה אתה נותן לי תנאים? רק תיתן! תפסיק עם הקשקושים האלה. זה הב-הב. זה זירוז. לזרז אותו, זה לא זרז אותו לקדש אותה, אלא תפסיק לחשוב על רעיונות אחרים. ביקשתי מתנה, תן את המתנה, אחר כך נדבר. אולי בעוד 10 שנים אני אתרצה ואתקדש לך. זה סתם, זה הבנה מעניינת בשימוש הלשון, אבל בכל מקרה ברור מה הנושא פה. הנושא הוא איך להבין את הלשון. כאן אין מחלוקות, זה ודאי הפשט. המחלוקות הראשונים הם היו במקרים האמצעיים, המקרים שסיימו את ח' עמוד ב' לפני שהגענו לט' עמוד א'. ובזה סיימנו את קידוש הכסף. שבעת הדפים הראשונים של הגמרא, כולם הולכים על המקרה הראשון של המשנה, שאישה מתקדשת בכסף. עכשיו לגבי שתי הדרכים האחרות שאישה מתקדשת, בשטר ובביה, אז אנחנו נעשה בשבועיים הקרובים. שיעור אחד על שטר, שזה תת עמוד א' עד אמצע תת עמוד ב', ושיעור על חלק, חומק מה שמופיע פה, לגבי קניין של ביה. כן, ואז בעצם נסיים את החלק שלנו בפרק ראשון. יש שאלות? הערות? מחמאות? הראה, לפי רש"י שמדובר על קניין חצר, ניתן לקדש בעל כוחה. אבל אתה לא יכול לקדש בעל כוחה. כלומר, אפשר לתת גט ככה, אבל קידושין לא, כי אין אישה מתקדשת, אלא לדייתא. אתה בית עמוד בית. צריכים דעת האישה. זה לא בר כוחה. אבל זה נכון. אם אדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כדעת משה וישראל. ואין כאן מעשה דחייה מצידה, ברור שהיא רוצה. דיינו שהיא לובשת סמלה לבנה והיא הגיעה לאולם הנכון. ואז הוא לוקח את הטבעת, הוא לא צריך לשים על אצבע, הוא יכול לשים בחצר. אז אם הוא עומד, כן, הוא בא לבית שלה, ומראה מקודשת לי בטבעת זו, כדאו שם עשר, והוא שם את זה על הרצפה, אז היא מקודשת. נכון? אבל זה לא בר כוחה. התיאור שלך הוא לא נכון, זה לא בר כוחה. אם אתה מניח, אם יש סיבות להניח שהיא מסכימה, אז היא מסכימה. אם יש סיבות להניח שהיא לא מסכימה, אז היא לא. ואם אתה מסופק, אז אתה תהיה מסופק. אבל אפשר לתת לה על ידי אחד מן הקניינים המועילים. אני אומר, זה בניגוד לרית, שאומר שזה דווקא לא הקניין, אבל לפי כל רישום אחרים, קניין, אפשר לתת לה את הכסף, אני רוצה לקדש אישה, ואין לי את הטבעת, השכחתי את הטבעת בבית. קורה. מישהו סיפר לי השבוע, שהוא היה פעם מסדר קידושין בחתונה, וכשחיפשו את הטבעת, מתברר שהשאיר את זה בבית. שלחו שליח והביאו אותו איכשהו אחרי חצי שעה, אבל זה הייתה הבעיה. אתה צודק מהיוחס בי כל הראשונים. אולי גם הריד יסכים, אבל בי כל הראשונים אפשר לעשות, לקנות לה את הטבעת. הרי בקודש שלי בטבעת שיש בבית, שאני מקנה לך עכשיו על ידי קניין סודר. כבר צריכים לצור קניין המוריל, זה לא קל, אבל קניין סודר. היא תיתן לו מטפחת, והוא יגיד, אני מקנה לך את הטבעת שבבית עם המטפחת הזאת שאני מקביעה, והיא מקודשת. אז אפשר גם בקניין חצר, אפשר גם בקניין אגב. למה שירצו? אני לא יודע. אפשר בכל קניין שמועיל. זה רק מחליף את הנתינה, נכון? הנתינה לפי כל הראשונים, כל השריד יסכים, רק מוסיף עוד, זה נתינה זה שזה יצא מרשותי והגיע לרשותה. לא צריך להגיע לאצבע, אין שום דין של אצבע. הדין הוא שהיא תקנה. אז קניין חצר זה קניין. זה מה שרשי כאן חידש. לא חכו הרשי בגלל שאמרו שלא. רק אמרו שלא פשוט בגמרא. אז כמו שקניין חצר מועיל, אז כל ראשונה מסכימים. כל קניין. כל קניין יועיל. צילה אמרה תודה רבה. טוב, נתראה בשבוע הבא. אני אומר לך, הנושא הוא קניין שטר. אפשר לגלל כבר עכשיו, זה עמוד אחד, מאמצע עמוד א' על אמצע ת' עמוד ב', בעזרת השם, מראה מקומות יישלחו בהקדם. לילה טוב.